כל חי אונליין 93fm.co.il. עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר. טוב, מאזינים יקרים, כאן חיים ולדר בתוכנית נוספת של עצות מהחיים עם הטכנאי שלנו שי פופובסקי ועם דוד כהן המפיק, ועם הטלפונים שלנו 1-900-52 דוד קליגר, סליחה דוד קליגר, עם הטלפונים שלנו 1-900-52-92-93. זו התוכנית שלפני פורים, מחכה לנו סיפור, ואני יודע שאני אומר את זה מדי פעם, אבל זה הסיפור הכי טוב שסיפרתי כאן. אבל לפני כן, אני החלטתי לפתוח את התוכנית דווקא בספר חדש לא שלי, ושאני לא קשור אליו בשום דרך, חוץ מזה שפשוט קניתי אותו. הספר הזה מדבר על מישהו שאני מכיר, שמו הוא אוריה שטיין, ובסוף שמו מגיע זיכרונו לברכה. הוא נפטר, אתם בטח שמעתם עליו. הוא התמודד רבות עם המחלה. את אוריה שטיין הכרתי בתור... הייתי אומר, היה מדריך אצלי בקייטנה, ככה הכרתי אותו בתור בחור, אבל אחר כך הוא נהיה אברך כמו הרבה מהמדריכים שלי, והתעלה והקים משפחה, ואז החל לחלות, המחלה שלו לקחה הרבה וכולנו התפללנו עליו, ולא הרבה הכירו את ההתמודדות ואת ההתעלות. זה לא ספר על בן אדם שנפטר, אלא זה מספר על התעלות ועל אמונה ועל עוצמות ועל דרגות ועל הירואיות. אנחנו רואים פה כוח של אמונה, ורואים פה המון המון. אני חושב שהספר הזה קודם כל הוא נורא מעניין, הוא מלא בסיפורים, שאפילו שקלתי לקחת סיפור אחד לתוכנית, אולי אני אעשה את זה גם. סיפורים מאוד מאוד מעניינים, הייתי אומר מהסוג שאני אוהב לספר, מהסוג של לא צפויים בכלל, מעידים, מוכיחים, מביאים מסר, בעיקר מסר של אמונה, מסר של ביטחון, מסר של התמודדות של אדם, עלייה של האדם, ובעיקר נותן לנו ככה, אנחנו אנשים הקטנים או הגדולים, שכל הצרות התגמדו. רואים בן אדם שנראה כמו משה דיין, ככה כעין אחת לקחו לו, ומתמודד, ופשוט מקיים מחיים מחיי משפחה, הולך לכולל ולומד ומחזק אנשים אחרים. אוריה, לספר קוראים השם אורי. השם אורי, השם, הוא נמצא בכל חנויות הספרים, אגב במחיר לדעתי מאוד זול מול הספר, אני יודע מה זה ספר, כולו כרומו, יש שם המון עמודים, 300, כמעט 400 עמודים, והוא עולה 45 שקלים. אני ממש ממש מציע לכם, בשביל הילדים שלכם, בשביל לקנות את הספר הזה, ככה, אני לא מתבייש, אני באמת, זה לא עליי, כי זה לא קשור אליי מבחינה ממונית, אני יכול לגמרי להרשות לעצמי להגיד לכם. ועל הקו נמצא כאן גם אביו של אורי שטיין, שהוא מזכה הרבים, ידוע מאוד, מופיע בכל הסמינרים, בכל הישיבות, ובמרצה בכיר וידוע. ערב טוב לך הרב מנחם שטיין.
ערב טוב, שלום עליכם, רב חיים.
אז קודם כל, אני לא יודע איך לקרוא לזה, מזל טוב על ספר כזה אומרים, אני לא יודע.
מזל טוב, אפשר לומר שכשאני באמת קיבלתי אותו לידי לאחר עמל של... ממש כמעט שנתיים, למעשה עוד חודש בעזרת השם ימלאו שנתיים לפטירתו של בני בכורי אוריה הצדיק הזה, י' בניסן הוא נפטר, כמעט שנתיים, כמעט פחות חודשיים שלושה שמאז התחלנו לעבוד על זה עם צוות, קיבלתי אותו לידי, אפשר לומר שממש רטטתי, אמרתי שהחיינו בלי שם ומלכוס, כיוון שזה לא ספר תולדות, אלא כפי שהורו לי רבותיי שבאו לנחם אותי כשישבתי בביתו בבית וגן, אבל שחייבים לספר את זה, משום שכאן מדובר על בחור מן השורה כביכול, יליד פתח תקווה, בחור סגנון מה שנקרא יותר פתוח, נעים הליכות, מאוד מאוד מוכר, חביב. וכשיקראו איך הבן אדם הזה התמודד שש שנים, מגיל 28 עד שנפטר בגיל 34, נולד בניסן, נפטר בניסן, נולד בניסן למתת, נפטר בניסן עין ג'.
הרב שטיין, אתה יודע מה אני חושב? אני חושב שבאמת הספר הזה נותן לאנשים, הרי כל אחד רוצה, כל אחד מהמזין כאן רוצה שהבן שלו יהיה צדיק, שהבן שלו יהיה אברך, שהבן שלו יהיה רע שמיים. אני חושב שזה הדרך של אנשים לגרום לילדים שלהם להיות כאלה מבלי חס ושלום להיות חולים.
נכון, כן.
בוא תספר קצת.
אני אגיד לך, מה נקרא, אתה מדבר על להשקיע בילדים, תראה מה זה שולחן שבת או סיפורים לילדים. מה עושה סיפור לילד בן 12, אוריה היה בן 12-13, מי חלם שהסיפור הזה יחזק אותו כשהוא בגיל 28 מול ניתוח של 15 שעות של פתיחת הראש, הוצאת הגלגל של העין וניקוי השטח בכל מיני מותרות, ועם זה הוא יחזק את עצמו. אני זוכר שאז סיפרתי לו, סיפרתי ככה על חוויה שחוויתי לאיזשהו סיפור באחת הישיבות בפתח תקווה שהייתי קשור אליה, שהיה שם נער שהגיע מהצפון והיה זקוק לטיפול דיאליזה. הבחור הזה פשוט לקה בכליותיו והם שבתו מלפעול, והוא היה זקוק לטיפול דיאליזה והתקבל לישיבה חשובה מאוד גדולה בפתח תקווה. ואת הסיפור הזה אני חוויתי וסיפרתי את זה לילדים ככה בשולחן. חבר'ה, תראו מה זה, מה זה להודות להשם על כל תפקוד של גוף. לא חלמתי שסיפור כזה יתאמה בנפשו כילד בן אזור 12, ולאחר כמה, 28, לאחר 16 שנים, הוא השתמש בזה כדי לחזק את עצמו באמונה מול עמידה מול המוות. מה הסיפור? היה שם הבחור הזה התקבל לישיבה, והיו צריכים למצוא לו מיד מקום לעשות דיאליזה פעם ביומיים שלושה, אז הוא עשה את זה בבית חולים השרון, מחלקה נפרולוגית, פעם ביומיים, מגיע בסדר שני משלוש וחצי עד שמונה וחצי, וגומר את הדיאליזה, חוזר לישיבה. אני סיפרתי להם שבגימל דלת אלול, לאחר שהוא עבר את הטיפול הראשון, אני עברתי שם ברחוב, בפתח תקווה, אז אמרתי, אני אעלה להגיד לו שולם. נגיד, נקרא לו רובן. עליתי לפנימיה, אמרתי לו, ראיתי אותו שוכב, נער בן 16 וחצי, 17, נכנס לשיעורה א' משביק דלה, ואני אומר לו, שולם, עליכם, השלומך, הוא לא, מושיט לו יד, להגיד לו שלום, לא מגיב לי, לא נותן לי שלום, מסתכל עליי ולא מגיב. לא הבנתי, מה פה יכול להיות העניין? אולי הוא כועס על משהו, על מה יכול לכעוס, עכשיו הגיע לישיבה, עד שהידיד שעזר לו, אמר הרב, הוא לא כועס, אין לו כוח פשוט. והוא נתן לי איזו תובנה שלא העמקתי בעד, אז הוא אמר לי, הרב, אפילו בן אדם שנותן תרומת דם במדה, שקית דם, הוא היה קיבל לא מעט שקיות דם בסוף ימיו, אז על פי הנהלים הוא נשאר שם בתחנה של התרמת הדם כרבע שעה. ויש שם איזה רופא או מטפל שבודק לו את הדם, ההמוגלובין יורד לו מנגיד ממוצע 14 ל-13, 13 וחצי, וזה רק מסקית של דם. ואז הוא אומר לי, החבר של הרובן הזה, הייתי איתו בבית חולים השרון, הוא שכב על איזושהי מיטה, התחבר לאיזה, כן, 10 צינורות של מכונה שהתחברו ל-10 ורידים שלו, והוציאו לו לא סקית אחת של דם, הוציאו לו את כל הדם, וזה נכנס למכונה לעבור סינון מהפסולת שהצטברה שם, וחזר לגוף. הרב, אין לו כוח לזוז, זה בערך 3-5 שעות עד שהוא מתאושש, הוא לא מסוגל להרים כוס. אז לכן הוא לא משיט את היד. סיפרתי את זה לילדים. אמרתי להם, חבר'ה, מישהו פה פעם בכה באשר יוצר? מה שתוספות אומר בשוט מן השומיים, שאשר יוצר זה יותר מברכת הגומל. אתה יודע מה פירוש פעולה כלייתית שאדם יוצא לשירותים ומתפנה בחצי דקה וחוסך לעצמו 5 שעות של טיפול ותלות באיזשהו מכשיר שנמצא במקום אחר? הוא ידע מאוד סיפור שלא אפרסם אותו פה, של שלג שמנע בן אדם מלהגיע לבית חולים הדסה עם קרם, משום שהיו צריכים להחביא לו מפלסת פרטית, אחרת הוא היה גומר. אתם יודעים מה זה להודות על תפקוד, אתם לא צריכים לא דיאליזה, לא להתאושש, ואת זה הוא לקח עם עצמו והתחזק בעניין. בגיל 28, כשהוא נמצא בבית חולים בארצות הברית שנקרא מוריאל סלון קייטרינג במנהטן, והוא עומד לילה לפני הניתוח של 15 שעות לפתוח ראש, להוציא גלגל, לנקות שטח, והוא יודע שזה לא פשוט, והוא מדבר עם בורו, אולי תדבר בהמשך על מה שראית בספר, על המכתב שהוא כתב לבורו שבסוף נעלם בנסיבות מסתוריות, והוא בין השאר מודה לבורא, אבא, תודה רבה שנתת לי כליות, אני לא צריך דיאליזה. אבא סיפר לי פעם שמה זה דיאליזה, איזה תלות במכשירים, איזה מוגבלות מזעזעת. אני חייב לך את חיי, זה לא סתם מספיק להגיד תודה, אני יהודי. ויהודי פורשו, ידוע סבאלדין, אני חייב לך. ואני אבטא את חיוביי בשמירת רצונותיך, בציות להוראותיך. אבא, אני חייב תודה רבה על זה שאני לא צריך דיאליזה, אני רוצה חצי דקה, מתרוקן, אין צריבות, אין דלקות, אין בעיות. וככה הוא עומד ומונה עוד עבר ועוד עבר, עד שבסוף הוא מבקש על העין. אתה מדבר על השפעה על ילד, תראה מה זה ילד קולט כל רושם בבית, זה נטמע לו בנקבוביות העמוקות ביותר בתודעה, ואתה לא יודע מתי הוא יבוא לזה ביטוי בהמשך המסע של החיים שלו.
אז קודם כל אנחנו בהמשך, אני באמת אביא מהספר, אני רוצה לומר שהספר לא מדבר על גלגלי עין ודברים מפחידים, הספר בהחלט מדבר על התמודדות, עשו את זה נכון, חייב לציין את מי שאני חושב שכתב, ערך, הרב אליהו גולדברג.
הרב אליהו גולדברג, משהו מיוחד בפנו, היה לצוות.
אז באמת אנחנו כאן בפתיח, אז קודם כל באמת השם אורי, תזכרו, ספר מדהים שכדאי לקנות אותו. אני רוצה ככה להתחיל את התוכנית עם שיר של אוריה, שיר שהוא שר אנא השם, אתה יודע על מה אני מדבר?
די, כן, יהודי יקר מאוד, היה לו הרבה אוהבים מכל החוגים.
כן.
רוצה להזכיר לך חיים, הוא נפטר בשבע וחצי בערב, כן?
כן.
ערב פסח, כשכולם כבר עסוקים קרוב מאוד לליל הסדר, י' בניסן, זה תאריך מאוד סמלי, נפטרה בו מרים הנביאה, שהייתה אישה שמיטתה מהווה ביטוי למיטת צדיקים שמחפרת, זה גם היה היום של המסירות נפש של עם ישראל, שהצמיד את הסה לקרי המיטה, שוב מסירות נפש, יום מיוחד במינו. אז תוך 3 שעות, הצטברו שם למעלה מ-10,000 איש, כשהמארגנים של הלוויה אומרים לי שם במעייני הישועה, שתראה, אולי עדיף להיפגש שם בבית העלמין של פונוביש, ולא לצאת ממרכז העיר, משום שאולי זה רק כמה אנשים כבר יהיו בשעה כזו, רק 7:30, הוא נפטר בליל עשור בניסון, רביעי בלילה, ועד שאתה עושה את זה מיד ב-10, את הלוויה, 10:30, כמה אנשים כבר יגיעו. לא ידעתי מה להגיד. אמרתי, באמת אני לא יודע מה יבואו, 100 אנשים, 50 אנשים עם איזה טנדר. למעלה מ-10,000 איש, באו אנשים מרחוק, ואמרו לי, תשמע, חשבו שזה חס ושולם, אדם גודל נפטר פה, ומכל הצטור, וכל הצדדים, ומכל הסוגים, החברים הכי צדיקי צדיקים, ועד הסגנון השני, שהוא היה ככה פתוח איתם, ובאמת, אולי בהמשך נדבר על מדוע קברנו אותו שם, כ-25 מטר ליד הרב שח, שזה מהווה כן טלטלפיות לפונים ולבוכים למיניהם על איסורים.
אוקיי, תודה לך הרב מנחם שטיין.
אז את השיר הזה שאתה מדבר על רונו השם, ידיד נפש שלו, באמת, באמת שהיה מאוד קשור איתו, והוא היה המלחין של השיר הזה. אתה מדבר על הפפוני או על השיר אנא השם?
אנא השם.
כן.
אוקיי, אז בוא נשמע את השיר. תודה לך הרב מנחם שטיין, ואנחנו נחזור לספר בשעה השנייה. שיר, פרסומות וסיפור מדהים. אוריה שטיין, אנא השם.
Oh no, oh no, Hashem.
השיר הנפלא הזה של אורי שטיין עם מרדכי בן דוד, פרסומות, ומיד אחר כך סיפור שלא שמעתם כמוהו, ואני לאחר מכן הגיבור גם.
עכשיו איתכם עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
שלנו, אתה וקוריך הולכים לאהוב, כי יש פה את כל החומרים מהם עשויים סיפורים טובים. הסיפור הוא על אבי, בין לניצולי שואה לניצולי שואה, שהגיעו לכאן עם שני ילדים מאירופה. בנו כאן בית ושיקמו את חייהם. לאבי אח אחד, דוד שלי, כל ימיהם חיו בידידות ובאחווה. בסך הכל היה להם רק אחד את השני. מבחינתנו הוא וילדיו היו המשפחה שלנו, מצד האב. מצד אמי שהיא ילידת הארץ, יש לנו משפחה גדולה יותר. המשפחה שלנו מנתה 7 ילדים. במהלך השנים גדלנו, ניסינו, הבאנו להוריי נכדים, לסבא והסבתא נינים. סבא שלי נפטר ראשון. 3 שנים לאחר פטירתו אספו הוריי צוותי לביתם וטיפלו בה במסירות שאיננה בנמצא. עם השנים הפכה סבתא לסיודית, אך הוריי לא הוציאו אותה מביתם ואף שכרו מטפלת מיוחדת. משפחת דודי הייתה מגיעה כדי לבקר, כי היא לא יכלה לצאת אליהם. לפני כשנתיים נפטרה סבתי. התקיימה הלוויה מכובדת, מלבד שני בניה צעדו שם עוד 15 נכדים, ונשותיהם וילדיהם. בסך הכל רק המשפחה מנתה 80 איש, דבר שצוין שוב ושוב במהלך ההלוויה. שני ניצולי שואה שאיבדו את כל משפחתם והצליחו להקים דור ישרים מבורך. לאחר שישבו שני האחים שבעה, הגיש אבי לבית המשפט בקשה לצו ירושה. מדובר בצעד פורמלי שמטרתו לחלק את הרכוש בין היורשים. לצורך העניין הוא פנה לעורך דין שהגיש את הבקשה. על פי החוק, הבקשות מתפרסמות בעיתונות, ואם אין כל התנגדות, הן מאושרות. והירושים יכולים לחלק ביניהם את הרכוש על פי צוואה, ובהיעדר צוואה, על פי הסכמה ביניהם. מכיוון שסבתי לא הותירה צוואה, התכוון אחי לחלק את הרכוש, שכלל דירה ונכסים, בינו לבין אחיו בצורה שווה. כשבוע לאחר הפרסום, מתקשר עורך הדין בבהילות לאביו ואומר לו, תגיע למשרד דחוף. הוא סירב לומר לו מה סיבת הקריאה ופשר הבהילות. אבי הגיע חשמר למשרדו של עורך הדין וזה אומר לו, תשב בבקשה. אבי התיישב. תשמע, מישהו הגיש התנגדות לצו הירושה שלך, אומר לו עורך הדין. התנגדות? מי כבר יכול להתנגד? אמר אבא שלי. הרי חוץ ממני ואח שלי אין בכלל יורשים באופק. אז אולי אתה לא צריך להרחיק עד האופק, אמר עורך הדין ספק בציניות, ספק מנסה לכוון את אבי לאמת המראה לפני שינחית אותה עליו. למה אתה מתכוון? שאל אבי. עורך הדין אמר לו, הנה ההתנגדות, ובראשה רשום שמו של המתנגד. אבי הביט ועיניו חשכו. הוא עמד להתעלף. על מכתב ההתנגדות היה רשום שם מאוד מוכר. אח שלו. זה לא יכול להיות, אמר אבי, זה האח שלי, הוא בסדר איתי, למה שהוא התנגד? עורך הדין שתק. אתה יכול להגיד לי, מה הסיבה? דרש אבי. עורך הדין ביקש ממזכירתו להביא כוס מים, ולאחר מכן התיישב לצידו, לא מולו. ואמר לו, אני רוצה להקדים לך שהסיבה לדחייה עשויה לזעזע אותך עוד יותר. לכן אני רוצה שתשתה ותרגע. אבי היה על סף התקפת לב. מה כבר יכול לזעזע אותי יותר מזה שאח שלי, עצמי ובשרי, הגיש התנגדות לצו ירושה בלי שאפילו הודיע לי? עורך הדין המתין עד שיגמה את כוס המים התומה, ולאחר מכן בחשש רב הושיט לו את מכתב ההתנגדות. אבי החל לקרוא, וקשה לתאר מה גילה לנגד עיניו. הפתעה, מעלומה, זעזוע, הלם. אחיו של אבי, אחיו הקטן, רשם בפתח הדברים את התנגדותו, והנימוק שהוא חשף סוד שלא היה ידוע לאבי ב-67 שנות חייו, כפי שהיה אז. מגיש הבקשה לצו הירושה, כך נכתב שמה, אמנם מבוגר ממני, אך איננו אחי. הוריי המציאו אותו לאחר השואה, מפני שהיו בטוחים שלא יוולדו להם עוד ילדים. האימוץ לא נעשה כדין. הם פשוט לקחו ילד יהודי שאימו נפטרה לאחר לידתה. אך לאחר 3 שנים נולדתי אני, ולפיכך הנני בנם החוקי היחיד. זו לא הייתה מכה, זו הייתה מהלומה כפולה ומכופלת. 67 שנים חייבי בלי אפילו לחשוד שהוא מאומץ. והנה ברגע אחד נודעו לו 2 דברים איומים. האחד, שהוריו לא היו הוריו הביולוגיים. והשני, שאדם שכל חייו ראה בו אח והתמסר אליו, מתנכר לו בגיל כה מבוגר. ובשל מה? בשל חמדת ממון? הוא נשאר יושב שעה ארוכה כשעורך הדין מרגיע אותו, וכשהוא קם משם אומר לו, לעורך הדין, תשמע, אתה השליח לי, שלי, שיצא מן העולם הזה, וידע שצדק אינו רק שם של כוכב. ויצא. עורך הדין החיל במערכה שמטרתה להוכיח שאבי היה בן לכל דבר ועניין. המערכה הזאת נמשכה כמה חודשים טובים, במהלכה נסע אבי לארץ מוצאו, החילה חרס. עורך הדין בשיטותיו הוכיח בדרך לא דרך שהרשויות בישראל ראו בו בן לכל דבר, ובשל לטענה שאומץ בחול שלא כדין, על התובע להוכיח זאת. ומכיוון שטענתו היחידה נשענת על כך שאין מסמכי אימוץ חוקיים, יש להניח שהמסמכים האלה היו ועבדו, או שהתובע העלים אותם. עורך הדין שיגר רמזים אבים שיגרמו לשופט להסיק שבן אדם שמסוגל לבגוד בגלל בצע כסף באחיו שהתמסר להוריו במשך שנים קרבות, מסוגל גם מסוגל להעלים את מסמכי האימוץ החוקיים, אם היו כאלה. בסופו של דבר השופט הגיע למסקנה. הוא קיבל את הטענות והכריז על אבי כיורש חוקי. לכאורה הכל תם ונשלם. אבי ניצח. יש שני יורשים, יש צו ירושה. צריך לגשת לחלוקה ולנסות להתגבר על המשקעים. אז זהו שלו. שבועיים לאחר מכן הוגשה על ידי אחיו של אבי בקשה נוספת לבית המשפט, וכותרתה גיליתי צוואה שהותירה אמי, צוואה שמותירה לי ולמשפחתי את כל הירושה. אבי שכבר חטף שתי מכות, חטף כעת את המכה השלישית. כיצד ייתכן שאמי שאותה סעד עד יומה האחרון עשתה לו דבר כזה? הוא היה שבור כמה ימים, ולמעשה היה מיואש. אמי היא זו שהלכה לעורך הדין, אותו עורך דין שניצח בהליך הראשון, וסיפרה לו על ההתפתחות. עורך הדין קפץ מקומו ואמר, לא יקום ולא יהיה, אני מאוד מפקפק בצוואה הזאת, זה לא נשמע אמיתי. הצוואה הוגשה לבית המשפט, ועורך הדין החל במסע להוכיח שהיא איננה חוקית. אבל לצערנו, ככל שביררנו, התחלנו להבין כי הצוואה אכן חוקית. היא נחתמה אצל עורך דין מכובד. היו לה שני עדים. אנשים שאכן הכירו את הנפטרת, וטענו כי אכן זימנה אותם לביתה בתקופה שקדמה להידרדרות במצבה. וכן, הם חתמו עליה, על הצוואה בנוכחות עורך הדין. מה לא עשינו כדי לבטל את רוע הגזרה? הפעלנו חוקרים פרטיים, לערוך בירור על העדים, לנסות לדובב אותם בחוכמה, להוציא מהם את האמת. אך כל הבירורים רק הופעילו למסקנה אחת כואבת. הצוואה אכן נחתמה, ובנוכחות אותם עדים. עורך הדין ניסה ללכת בכיוון של בריאותה של סבתי בתקופה הבאה, נחתמה הצוואה. אבא שלי לא כל כך הסכים ללכת לכיוון הזה, מפני ש... ידע שמצבה היה אז תקין לפחות במחשיבה. רק ככל שהמידע הזה הצטבר, מצב רוחו של אבי הלך וירד. מעבר לשלושת המכות שחטף, עובדת את היותו מאומץ, התכחשות אחיו לו, ראינו שאיננו יכול לחיות עם הכאב שבהתכחשות אמו אליו. העוולה הזו גרמה לו לחוש שטוב מותו מחייו. אני לא צריך להסביר מה זה עשה לכולנו. ראינו את אבינו היקר והטוב הולך ומתכווץ לנגד עינינו, ואנחנו לא יכולנו לעשות דבר. חיינו גם נהרסו. ואז הגיע הדיון האחרון, שלב הסיכומים במשפט. אבי בתחילה לא רצה להגיע בכלל לבית המשפט כי ידע שהמצב אבוד, אך עורך הדין ביקש ממנו לעשות זאת. הגענו לשם יחד איתו, רצינו נתמוך בו ברגעים הללו. עורך הדין של אחיו, עורך הדין הנגדי, הגיש את סיכומיו והסביר שזה היה רצון המנוחה ועוד פטפוטים מהסוג הזה. דיבר על מהימנות הצבא וסיים את דבריו כי למרות שצר לנו על צערו של האח הבכור, אך מה לעשות, רצון המנוחה היה שבנה הביולוגי יירש את רכושה. ואז הגיע תורו של עורך הדין שלנו. אדוני השופט, הוא אומר, היום נמצאת אצלך באולם אישיות שמעולם לא הייתה לפני כן בבית המשפט, לא רק שלך, אלא בשום בית משפט בעולם. כולם הביטו סביבם לכיוון הדלת לגלות מי האישיות המסתורית, אפילו השוטר בלש בעיניו. עורך הדין המשיך, עורך דין שלנו, הסיפור הזה מתחילתו ועד סופו מריח לא טוב. אח שמערר על אחיו, שאין חולק שמסר את נפשו למען הוריהם, ולפתע מתגלה צוואה שלא הייתה ידועה לפני כן. עודר ולא אבוש, אומר העורך דין, ניסיתי לעשות הכל כדי למצוא פגמים בצבא. לא השארתי כמעט אבן על אבן כדי למצוא משהו בלתי חוקי במצב המנוחה בעת כתיבת הצבא או במענותם של העדים, אבל לא הצלחתי. לפנינו צבא שאם לא היה בה אבלה או כפיות טובה, היא הייתה מושלמת. אבל אתמול, כשעיינתי בצבא, כך מספר עורך דין, לפתע צדה את עיניי שורה אחת. אינני יודע מה היית מדוע היא צצה. מדובר בכתובת של אחד העדים שהיו חתומים על הצוואה. ובכן, אותו עד מתגורר ברחוב רפאל איתן. היודע אתה השופט מי זה רפאל איתן? רפול, הרמטכ"ל, הפוליטיקאי, איש ימין. נו, אז מה אתה רוצה להגיד לי? אומר השופט, ואני רואה קצת מעוצבן. פוליטיקה, מה הקשר? הרודין אומר, תקשיב, מכיוון שהשם רפאל איתן אפול היה מוכר לי כמו שמוכר לך, לפתע נתקפתי בגעגועים אליו, והחלטתי לבדוק מתי ראה אסון בו מצא את מותו מגל ענק שסחף אותו משובר הגלים בנמל אשדוד, ומהר גיליתי שזה התרחש ביות כסלב תשין סמך אי, ה-23/11/2004. מה הקשר? אומר השופט. אני אגיד לך מה הקשר, אומר עורך הדין. תסתכל בבקשה בראש הצוואה החוקית הנפלאה המושלמת. אתה רואה את התאריך? הצוואה הזאת נחשמה בשנת 2002, תשין סמך ג', שנתיים לפני פטירתו של רפול. כעת, אדוני השופט, יש שתי ברירות. או שהתובע הוא נוכל, שגייס עורך דין נוכל, או שני עדים נוכלים, שעשו יחד זיוף מושלם של צוואה, ורק נפלו בסעיף הכתובת. או שמדובר בנביא, שכבר בשנת תשס"ג ידע שרפאל איתן יערק בתאונה, ושיקררו רחוב שמו לאחר כמה שנים. ומכיוון שאני לא רוצה, שנינו לא רוצים לחשוב שמדובר בנוכל, אני מודיע לכבוד השופט, יש לך נביא באולם. הדברים יצאו מפי עורך הדין ופני המן חפו. השופט נראה עמו ואמר, מעולם, מעולם לא היה לי דבר כזה. אני חושב שזה עניין למשטרה ולא לבית המשפט. הוא נתן מבט חמור בתובע, ולאחר מכן אמר לעורך הדין, זהו אחד מאותם משפטים שנכנסים להיסטוריה. כל הכבוד לך, אדוני עורך הדין, שהוצאת את הצדק לאור, מפני שבמקרה שלנו התחבא כל כך טוב, שאני לא מאמין שיכולתי למצוא אותו בלעדיך. והדיון הסתיים. אנחנו כבר אחרי הכל. זה הסיפור. הירושה חולקה שווה בשווה, ולמרות שהצדק יצא לאור, ולך יש סיפור מדהים לספר, אנחנו עדיין עם התחושה החמצמצה של כל מה שעברנו, ובעיקר עם העובדה שהמשפחה התפרדה לחצי. אינני יודע אם משהו יוכל לאחות את השבר הזה. אם אכן הדבר יתרחש, זה יהיה עוד סיפור בשבילך. אבל בינתיים אני נפרד ממך ומצפה שתספר את הסיפור כמו שאתה יודע, עם מסר נפלא ששמו לשקר אין רגליים, אבל יש לו שמות של רחובות. אני אומר ערב טוב לגיבור הסיפור, אחד מגיבורי, אני חושב שהגיבור של הסיפור, עורך דין משה יצחק קוזדיצ'ר, ערב טוב לך.
ערב טוב. תשמע, זה נפלא לשמוע אותך. נפלא לשמוע אותך. חבל על הזמן.
תשמע, זה סיפור שלך. זה סיפור עליך.
סיפור שלי, אבל אתה מספר אותו כל כך חי, שצריך לעצום את העיניים ולהיות באולם. זה הכל.
קודם כל, תשמע, אוזיצ'ר, אני רוצה להגיד לך שזה אחד הסיפורים. לא הייתי, אני שמעתי את מי שסיפר את זה. ושוב, זה הסיפור השני או השלישי שלך שמגיע לפה לתוכנית, אבל זה הטוב מכולם, אני מאמין. ואני חייב להבין, תגיד, אתה משועמם? מה אתה מסתכל? בשמות של רחובות.
לא, אני אגיד לך. לפעמים, גם עורך דין, לעורך דין יש לב, אבל לפעמים, שאתה רואה שהעוול הוא כל כך גדול.
קודם כל, תרשה לי ככה, זה בחדשות של 11, יגידו את זה, לעורך דין יש לב. הלאה.
זה בהחלט סקופ, נתתי לך גם סקופ בתוכנית. ושראיתי את העוול, באמת, הנורא שקרה בתיק הזה, וידעתי שמשהו כאן לא בסדר, עברנו לצבא באמת מאות פעמים, מאות פעמים, כל שורה קראנו בצבא ולא מצאנו, רק ברוך השם בסייעתא דשמיא, הקדוש ברוך הוא נתן את פתאום את ההערה הזאת, כי כל מי שקרא את הצבא, גם במשרדי עורכי דין, אמרו חבל על הזמן, תראה, הצבא היא טובה, אין לך מה לעשות, אבל בכל אופן נקרא את זה עוד הפעם, זה עוד הפעם.
אבל אני רוצה להגיד לך, אני רוצה להגיד למאזינים, אני אומנם ככה בונה את הסיפור יפה, אבל יש נביא באולם, זה שלך, לא שלי.
זה אמיתי ואותנטי.
זה אויזי צ'רי.
זה אמיתי ואותנטי.
יש נביא באולם, אז תשמע אויזי צ'רי, אנחנו יוצאים לפרסומות, כי הסיפור היה מדי ארוך, חכה על הקו, נחזור אליך מיד לפרסומות. פרסומות ונמשיך.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כן, אז אנחנו עם עורך דין אוזדיצ'ר, הגיבור של הסיפור שסיפרנו כאן, סיפור מיוחד במינו על בעצם הצלה של צוואה שזויפה, בעצם חשיפה שלה. תגיד לי, עורך דין אוזדיצ'ר, מה גורם לאנשים אחים? הרי מדובר לפי הסיפור, אגב שינינו, עשינו כמה שינויים למניעת זיהוי, ואל תחפשו ברחוב רפאל איתן, אתה לא מבין מה, חצי שעה או שעה היום עסקתי רק בשביל למצוא את התחליף לרחוב שידוע לי. כן, אני יודע את הרחוב, אבל לא היינו מנויים מלכתוב אותו. מה מביא אנשים לעשות דברים כאלה?
פשוט
אהבת בטא,
זה פשוט, אנשים לא מבינים שדם זה יותר מכסף, וההרגשה שחיים במשך שנים בתור אחים, יושבים שבעה ביחד, אני במקרה הזה, ישבו שבעה ביחד, עשו קריאה, הכל ביחד, ופתאום כאשר מדובר על כסף, פתאום אין כבר משפחה, רק כסף, זה היום ונורא. זה היום ונורא, אני חושב שאנשים צריכים לעבוד על המידות שלהם, כי זה גם יכול, במקרה הזה, אתה רואה משפחה נורמטיבית לחלוטין? זאת אומרת, זה לא שהם רבו...
כן, אני מכיר אותך בתור עורך דין שמתמסר נפשית גם ללקוחות. במקרה הזה, אני חושב שהיית גם סוג של פסיכולוג, לא יודע, לפחות תומך, כי אני חושב על המכות שהבן הזה חטף פתאום בגיל כל כך מבוגר.
מבוגר, כן. האמת היא שכמה שזה יותר מבוגר, הנפש, זה הייתה מתמצא יותר ממני, קשה לה יותר להתרפות. ובאמת, החוסר העונים הזה, הכאב, זה לא הכסף, אני חייב לציין, זה ממש לא הכסף. כלומר, אם האח היה בא והיה אומר שהוא במצוקה, את הכל האח השני היה נותן לו. זה פשוט הרעיון, הכבוד, העני שלו, והוא פשוט נעלם, הוא נרמד. ואנשים צריכים להבין, אני חוזר ואומר, לא הכל זה כסף.
תגיד לי, אני שואל את עצמי, איך האנשים שעושים את זה, אנשים מהצד הלא טוב, איך הם מסתכלים בפנים של המשפחה שלהם למשל?
הם לא יכולים להרים מבט. אני חייב לומר, שאלת השאלה מצוינת, כי באותו רגע שדיברתי על הנביא, אמרתי, אדוני, ברור שאף אחד לא משקר פה, חס וחלילה, לא יכול להיות. ולכן יש נביא בחדר, אדוני.
אתה ציני.
והשארתי מבט.
אני מקווה שהשופט מכיר אותך כמו שאני מכיר אותך, ויודע שאתה לא התכוונת לרגע לזה.
כן, כן, ודאי, הבין את הציניות שבדבר.
האמת היא שזה ממש שעזיל סומכה ואת יחיברה, כלומר, המכה, הדבר הזה ככה, אני מבין שממש עלית על זה יום יומיים לפני כן?
ממש לפני הדיון, ממש, כלומר, אם הדיון היה יומיים קודם לצורך העניין,
כן.
לא הייתי עולה על זה, ואחרי זה אפשר לתקן
עורך דין אוזדיצ'ר, השעה שלנו נגמרה, הסיפור שלך מדהים, ואתה עורך דין מדהים, ואין מה, אני רוצה להגיד לך, תודה, ואני רוצה להגיד לך שהסיפור הזה באמת, כמו שאמר השופט, ייכנס להיסטוריה. אנחנו, פרסומות חדשות, פרסומות ושעה שנייה, נשתמע.
חיים עם הסופר חיים ולדר.
השעה השנייה של עצות מהחיים עם הטכנאי שלנו שי פופובסקי ועם דוד קליגר המפיק. הטלפונים שלנו זה 1-900-529-2993, אפשר בשידור לכתוב לאתר שלי, אתר שמי חיים ולדר, ולפקס 616-4477, וגם לאתר התוכנית. יש לי גם סיפור אישי שאני רוצה לספר, שקרה לי לפני שבוע. אז ככה, זה מתחיל ככה. לפני חודשיים פנה אליי נציג מחירות והציע לי להתקין ברכבי את הכפתור. הכפתור זה מערכת שמותקנת ברכב, מחוברת למוקד אנושי לסיוע בדרכים, שמזהה את המיקום של הרכב, ונותנים מגוון שירותים כמו פנצ'ר, מיכל דלק ריק. עכשיו, אני התפתיתי לרכוש את המערכת, אבל זה לא בגלל שאני מוצא את עצמי פעמיים בשנה נתקע באמצע רבי עקיבא, נוסע במונית לתחנת הדלק, ואחר כך מתדלק בחמישה בקבוקים של סופר דרינק, לשמחת ילדי הטאטים וסתם עמך. אז זה לא בגלל זה. אני רכשתי את המערכת בגלל האופציה הבאה שיש בה. נציג המחירות סיפר לי כי המערכת מכילה חיישנים מזהים אם רכבכם עבר תאונה. במקרה זה ההתקשרות למוקד נעשית אוטומטית ללא התערבות ידי אדם ומבטיחה שכוחות הצלה והביטחון מודעים למצבכם ומקומכם גם מבלי שאתם או מישהו אחר יתקשר. אופה, זה כבר נשמע לי דמיוני לגמרי, ואני, אתם יודעים שיש לי דמיון. מערכת, מזהה, תאונה, יבואו. אל תשפטו אותי, זה עשה לי את זה. אני הזמנתי את המערכת אפילו בלי להפעף. אבל מאז... מאז ההתקנה, אני מביט על הכפתור כל הזמן, והוא משיב לי מבט. אי אפשר אחרת, המערכת מותקנת בחלון ממש מול עיניי. ישנם ימים בהם אני מחייך אליו בידידות אל הכפתור, אבל ברוב הימים אני זורק בו מבטים חשדניים ואומר לעצמי, עזוב חיים, זה סתם כפתור, אין כלום מתחת. אף אחד לא הולך לנחש שקרה לך משהו, ובשביל לבדוק את זה, אתה צריך תאונה. על זה הם בונים, רק על זה. בטח יש איזה חמישה נהגים שגילו שהכפתור הזה הוא סתם פלסטיק, ארבעה מהם לא כאן בשביל לעשות משהו עם המידע הזה, והחמישי בטח התלונן וקיבל את הכסף בחזרה. עצמי אפילו לא טרח לענות לי. למעשה כבר התחלתי לתאב את הכפתור הזה והתחלתי לערער, אולי יש איזה סעיף בדבר חודשיים וחצי ניסיון, אולי סתם אני אקור את הדבר הזה ובחר שהוא לא מחובר לכלום. אבל השבוע, בעת נסיעה להרצאה בצפון, בכביש מהיר, על מהירות 110 קמ"ש, הצמיג המכונית שלי פגע בלבנה שהייתה מונחת באמצע הכביש. יש מה בום מחריש אוזניים. זה לא היה, נראה לי, גלגל, זה היה... זה לא הצמיג, הגלגל כולו, הרכב הזדעזע, נקטר באוויר, נחת, והמשיך לנסוע. ועוד לפני שאני יוצא מהאלם, אני שומע קול... מר ולדר, הכל בסדר איתך? אני מדבר איתכם על 5 שניות, לא יותר. בהתחלה לא הבנתי מי מדבר אליי. חשבתי אולי זה קבלת הפנים שם. אבל כל המסתורי אומר, מדברים כאן מהכפתור, אצלנו יש התראה על תאונה, אנחנו רק מבדים שהכל בסדר איתך. כמובן שהסברתי שהכל בסדר, הסברתי מה קרה, הודיתי להם על המענה המאיר, אבל אתם לא מבינים מה עשה לי האירוע הזה. הרגשה הזאת שהייתה לה גם הוכחה מעשית, שיש מישהו שקשור בכל רגע ולכל צרה שלא תבוא, נתנה לי תחושת ביטחון שקשה להבין. מבחינתי רק התחושה הזאת הצדיקה את התקנת המכשיר ברכב. מלבד הסיפור שהוא תודו יפה לעצמו, זה לקח אותי למחשבות הרבה יותר עמוקות. אני עובד עם ילדים, עם נערים, ואני יכול לראות באופן מיידי את ההבדל בין כאלה שיש להם נוכחות הורית לבין אלה שלא. הכפתור נתן לי המחשה שתוכל להיות מובנת לכל אחד ואחד. ילד שהוריו נוכחים בחייו, מכירים אותו על בוריו, קשובים לרגשותיו, יודעים את מצבו הרגשי, החינוכי, הרוחני, החברתי. וכאשר מתרחשת תזוזה, בעיקר תזוזה משמעותית, הם שם כדי להגן עליו, לתמוך בו, להושיט לו סיוע. ילד כזה הוא ילד הרבה יותר מוגן ובטוח, מאשר ילד שהוריו לא נוכחים בחייו, ואינם יודעים עליו כמעט דבר. אז אומנם אין שום כפתור המותקן אצל ילד שנתוכל לדעת מה קורה לו, ואתם יודעים מה? גם אם היה כפתור כזה, לא הייתי ממליץ לכם להתקין אותו, כי נוכחות הורית מוגזמת עלולה להיות כובלת, מעיקה וחונקת. היא עלולה גם לפגוע בהתפתחות הטבעית של הילד. אבל מצד שני, כל ילד חייב לדעת שיש איזה כפתור וירטואלי שגורם להוריו לדעת באופן כללי את מצבו, להיות קשובים כאשר הוא נתקל באיזה סלע קיומו. הכפתור הזה חייב התקנה ממושכת מאוד, התקנה שחייבת להתעדכן כל הזמן על ידי התעניינות במצבו של הילד, אם הוא לא ואם הוא לגורמים האחרים בחייו. כדי לדעת איך לעשות זאת, אני הולך לעשות לכם מבחן קטן, מבחן הכפתור. האם אתם יודעים את תאריך יום ההולדת של ילדיכם? האם נדבר באופן אישי, אם אתה יודע באיזה כיתה כל ילד או ילדה לומדת? האם ידוע לכם שמו של מחנך הכיתה של הילדים? האם שוחחתם בחודש האחרון או בחצי שנה האחרונה עם גורם חינוכי, מנהל, מחנך, רם, ראש ישיבה, משגיח? האם קיימתם בחודש האחרון שיחה רצינית בת למעלה מרבע שעה עם כל אחד מילדיכם? מדובר בשיחה רגועה ולא מריבה. האם אתה יודע מי החבר הכי טוב של בנך, ביתך? האם את יודעת מי החברה הכי טובה? האם יש מושג מה מצבו החברי של הילד או של הילדה? האם אתם יודעים את מצב הלימודי? האם יש לכם מושג מה דעתו של הצוות החינוכי על הילד שלכם? האם אתם יודעים מה התחושה של הבן שלכם או הבת שלכם על הצוות החינוכי? האם אתם יודעים איפה נמצא כל אחד מילדיכם במשך שעות היממה? האם בדקתם בשנה האחרונה את מצב השיניים של אחד מהילדים? האם קניתם להם מתנה בחצי שנה האחרונה? האם נתתם עונש במידה והיה צריך? האם הענקתם מחמאה בשבועיים האחרונים לכל אחד מהילדים, גם אם לא היה על מה? האם הערערתם בחצי השנה האחרונה ירד ביקורת על דבר הזקוק לשינוי, אם היה כזה דבר? האם דרשתם בשנה האחרונה מילדיכם להתנצל על משהו שעשו למחנך, לחבר או לאחד מההורים? האם אתם נוהגים להתנצל בפני ילד על משגה שעשיתם איתו? האם חיבקתם ונשקתם בשבוע האחרון את כל אחד מהילדים, בפרט הקטנים? והאם יצאתם בחצי השנה האחרונה לבילוי משותף עם המשפחה? שאלות האלה מספיקות לכם כדי לדעת פחות או יותר את מידת הנוכחות ההורית שלכם. אם יצא מהמבחן הזה טיפול שיניים, אחד, מחמאה, חיבוק, שיחה בת רבע שעה, היה זה שכרנו. אבל האמת היא שהכפתור הוא רק השליח שנותן את התחושה. מה שקרה לי השבוע הוא סוג של נס ששום כפתור לא יכול לעשות, רק בורא עולם, ולא התודה ולא הברכה. כי גבוה מעל גבוה שומר, ומעל כל כפתור יש להשגחה אמיתית, השגחה עליונה.
לא תמיד יש תשובות, מחשבות חדשות.
מאזין, הטלפון שלנו זה 1-900-5292-93. רגע, בואו, יש לנו פה תגובות מאוד יפות, בואו נקרא אותם לפני שמאזין. וואו, וואו, איזה סיפור מדהים, עורך דין בצוואה, עורך דין אוזיצ'ר זכה לסייעת השמיעה לא רגילה. מישהו מספר פה שהרב זיברשן סיפר סיפור דומה, הוא מהמם, אדם שידע כל ימיו שהוא בן ליחיד לאב מיליונר, קיבל להתנגדות לירושה על ידי אדם זר שטען שהוא אחיו. הוא ביקש לעשות בדיקת רקמות, והבן החרדי ויתר, העיקר שלא יעשו בדיקה נגד ההלכה. סיפור מעניין. אנחנו עם מאזין, ערב טוב.
ערב טוב
מאזינה, כן.
קודם כל תודה רבה, זה הזדמנות בשביל להודות לך על הספרים היפים. אני לא קונה כלום חוץ מהספרים שלך.
תודה, אז אני מודיע לך שיש הרבה ספרים יפים לקנות, כמו למשל הספר השם אורי שדיברתי עליו.
כן, זה שמעתי, תודה, זה שמעתי, אבל בעלי אומרת תקני עוד דברים, אני אמרתי לא, אני אוהבת את הספרים האלה.
תודה.
באמת, אני עשיתי מנוי ליתד נאמן רק בשביל הסיפור של כתיפה כל שבוע.
טוב, תודה, תודה.
ממש כן. כך, ממש כך. מאוד מאוד רלוונט, התוכנית מאוד מאוד יפה. אני גם כל מה אומרת לאנשים, תקראו את הספר הזה, תראו פה.
אוקיי, תודה, תודה, אני מצמיק, אז בואי ככה ניגש לשאלה. תודה, מאוד תודה.
איך ילדה בשנתיים וחצי, נועלה מאוד חכמה ומצלחת, היא דיברה מגיל מאוד מוקדם. ומאה שילדתי הבן השני, היא קצרה גמגם. אז היא גמגמה נורא חזק, היא יכולה גמגם 10 דקות ואז להגיד לי, אני לא יודעת למה זה לא אומר לי. וזהו, ואז היא הפסיק. והיום זה מגיע בהתקפים של פעם בחודש חודשיים.
היה מוזיקה גבוהה, אני לא שמעתי את הנקודה של הבעיה. מה עובר לי? אני
משהו... על ילדה בת שנתיים וחצי.
כן, שנולד למאה, שנולד ילד, אז מה?
התחילה לגמגם.
אהה, אוקיי.
אבל גמגום חריף. שהיא לא יכולה לדבר ממש. 10 דקות היא מנסה להגיד משהו, ואז היא אומרת, אני לא יודעת למה, זה לא אומר לי.
אני מבין, אני מבין. אל תעשו כלום.
וזהו, ועכשיו זה מגיע בהתקפים של פעם בחודשיים, איזה שבוע כל פעם.
וככה היא מדברת רגיל? אני לא, לא. בן כמה היא? בת שנתיים, פחות מגיל 3?
לעזור לה?
לא, 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 לא רק לא לעזור לה. בכלל, אני מורה פה לכל הנושא הזה של גמגום. אנשים צריכים להתייחס לגמגום כאילו ככה מדברים. אני יודע שזה קשה לעשות את זה, אבל קודם כל לא לעזור למגמגם, ולא ככה לעשות לו עם האוזן ככה, נו, 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 כזה, נו, נו, זה למלחיץ אותו, אלא עיניים רכות, פשוטות, כאילו הוא עכשיו מדבר בשקט.
כן, להמשיך כאילו להקשיב, כי נראה לי שאני כבר מתפלת עליה, זה מלחיץ אותה.
אז אל תסתכלי עליה, ככה תצקי במשהו, תעשי, אל תרגעי לגמרי. לגמרי, לגמרי. אוקיי, תהי רגועה.
זה כן חוזר כל הזמן, זה נראה לי שזה עובר, אבל זה כן חוזר.
אז תראי, זה, אני חייב להגיד שזה מנבא לאיזה חרדתיות שנמצאת. אבל אין דבר שאפשר לעשות בגיל הזה שלא יעשה את המצב יותר גרוע. אוקיי? אז אני מציע שפשוט תרגיעי, אל תפחדי מהדבר הזה. קודם כל צריך להבין שכשילד מקנה בילד שנולד, זה הנורמלי, זה מצב נורמלי. הנושא של גמגום הוא לא כל כך נורמלי, אבל זה מדובר באיזה ביטוי של הקנאה או של החרדה, ואני מציע לכולם בנושא של גמגום, וחוזרים אליי אחר כך, אנשים אומרים לי, תשמע, עשינו מה שאתה אומר, וזה עבד. אני אומר לכם, בנושא של גמגום, יכול להיות שזה חוזר מפני שבכל אופן אתם עוזרים או מנסים, תנסי להעמיד פנים שזה המצב הנורמלי. ככה כולם מדברים, אוקיי?
הבנתי, תודה רבה.
אנחנו,
כן. אומרים בשידור, יש לי סיפור, יש לי סיפור.
כן.
אתה יכול לנקור באיזה ספר, למציע.
איזה ספר?
אתה אומר, יש לי סיפור על ילד שכל מיני, ואתה לא נוקר באיזה שם ספר.
אוקיי, קיבלתי את ההערה, אני בהחלט מצוין. אני מבין שבגלל זה אני הרסתי לך, בגלל זה קנית את כל הספרים בגללי. אז אני מקווה לשנות את זה, אני פשוט אכוון את האנשים.
זה סיפור שאני רוצה, אני אספר אותו.
אז הוא ייקח את הטלפון, לא. ייקח את הטלפון שלך, ואנחנו נשמח מאוד.
זה סיפור שקשור אליך, לבעלי בילדותו.
מעניין מאוד.
אז
הנה, יש לך את הטלפון? דוד קליגר אומר, כן, פרסומות ונמשיך.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר. כל חיים תמיד
איתי. אנחנו עם מאזין נוסף, הטלפונים שלנו זה 1-905-2-9-2-9-3. בבקשה. ערב טוב.
שלום הרב.
כן, שלום.
ערב טוב.
כן, בבקשה. אני
אשאל את הרב, יש לנו ילדה בת 5, ילדת סנדוויץ', שעושה לנו קצת הרבה בעיות בבית, של ממש חוסר משמעת, ושום דבר שאנחנו עושים לא מטיל עליה משמעת. לא
סנדוויץ' זה אומר מה? יש מעליה כמה?
יש מעלה אחות בכורה, ומתחתיה אחות קטנה יותר.
או, זה סנדוויץ' בקטנה. סנדוויץ' גדול, זה ככה, אתה יודע, עם שתי פרוסות כאלה גדולות, ארבע למעלה, ארבע למטה, זה ממש בקטנה. תשמע, עזוב את הסנדוויץ', אני חושב ש... מה זה אומר שאלה שיש לה בעיות משמעת? תביא דוגמה.
זה אומר שהיא לא מקשיבה לשום דבר, אפשר לבקש ממנה דברים כמה וכמה פעמים, קודם כל עד שהיא עונה זה כבר לוקח זמן. דבר שני, צריך להגיד לה את זה כמה פעמים כדי שזה יתבצע, עד שזה כאילו...
בוא תספר לי, יפה, כשצועקים, אז פתאום היא עושה את זה. אז קודם כל, אני אשאל אותך שאלה, לא שאני זו התשובה, אבל אני... ככה בשביל ניסוי והטעיה. אם אתם מבינים שצועקים זה עובד, למה אתם לא צועקים ישר? אין לך תשובה. התשובה היא כזו. קודם כל אני אסביר לך אותה. היא חכמה. אם אתם צועקים בסוף, אז עד שהיא לא צועקים, היא לא מבינה בכלל, כי היא התרגלה, היא מחכה לצעקה שלכם. אז בשביל זה, אתם לא תצעקו בסוף. ואחרי פעם אחת שאתם אומרים, אתם תדאגו מה שאתם עושים בסוף, במקום צעקה, למשל, שאומרים לילד, לך לאמבטיה. אפשר במשך שעה להגיד לו, אתה הולך? כן, אני הולך. והוא לא ילך. אז בסוף אנחנו הולכים, לוקחים אותו פיזית לאמבטיה ושמים אותו. זה מה שאתם תעשו על הפעם הראשונה, בלי צעקות. בלי מכות, בלי צעקות. פשוט, ברגע שאמרתם פעם אחת, תבינו, ילד קצת טיפש, אז אם אומרים לו פעם אחת, פעמיים, שלוש, אז הוא לא מבין שלפעמים עושה פעם אחרי פעם אחת, הוא לא מבין שאם אומרים פעם שלישית, אז למה אני צריך פעם ראשונה? אני אסביר מה אני מתכוון. למשל, אם היה צלצול בשעה 8 ובשעה 8:15, מי היה מגיע ב-8? סליחה שאני אומר, טיפשים. כי אם אפשר להגיע ב-8:15, למה להגיע ב-8? כשאתה עושה שתי צלצולים, אז אנשים חכמים הגיעו ב-8:15. אותו דבר, כשאתה מאיר 4 פעמים לבן אדם עד שהוא שומע, אז הרגילים אולי ישמעו בפעם הראשונה, אבל החכמים יגידו, אני מחכה לפעם הרביעית, שהוא יצעק. הרי לפני כן הוא לא דיבר בכלל. למדו את עצמכם על הפעם הראשונה. אמרתם לה, בואי, לא בא, לוקחים אותה, לא בכוח, אלא פשוט לוקחים אותה ובאים. ואפשר גם... להגיד לה שמכיוון שלא באת, אחרי שאמרנו, תפסידי משהו, תעשו את זה חודש אחד בלבד, באדיקות, בקנאות, שאתם אומרים פעם אחת למדו את עצמכם, אין פעם שנייה. אתם יודעים מה? תנו פעם שנייה, בסדר? זהו. אין יותר. אמרתם פעם, נאמר פעם שנייה, אתם הולכים פיזית ודואגים שזה יעשה, כמו שאחרי פעם תשיעית, כבר בפעם הראשונה והשנייה תעשו את זה.
שמבקשים ממנה להפסיק לעשות משהו, היא מאובחנת כעיקרון בעיות של...
אני לא מאמין בזה בגיל הזה, כי זה הכי חוכמה קטנה של המומחים לאבחן כל דבר בקשב ריכוז. אני אומר לך,
גם הגננת שלה, זה הבעיה, שגם הגננת שלה כאילו כבר...
אתה יודע מה, ואם...
השנה לגן חדש, גן חובה, והגננת שלה מתייחסת אליה בהתאם, ואנחנו כבר לא יודעים מה לעשות.
אז אני אומר...
להחליף לגן בשלב...
למה להחליף לה לגן? למה? למה להחליף לגן?
כי צריכה קצת יותר שיתייחסו אליה...
לא, היא לא צריכה יותר שיתייחסו. לא נכון, לא נכון. היא לא צריכה שיתייחסו אליה בצורה פחות חריפה. זה לא נכון. זה לא נכון.
חריגה. הגננת שהיא לדוחפת אותנו, שהיא תקבל טיפול של קשב
וריכוז. כי הגננת יש לה בעיה איתה מבחינה התנהגותית, זה לא יעזור לה, תתלך לגננת אחרת גם היא תדחוף, לא כדאי לך, עזוב את זה, תשאיר אותה בגן, תעשו חודש אחד ותלמדו את הגננת להיות עקבית. אני רואה שאתה מתקין מטוסים שם, טכנאי מטוסים, זה העבודה שלך בכל אופן. אוקיי, אז כמו שאמרתי, זה מה שתעשה, חודש אחד תחזור אליי אם לא יסתפר המצב באופן של 180 מעלות, אוקיי?
יש אפשרות לדבר עם הרב בלי קשר לרדיו?
יש אפשרות. אפשר לקשר הבית, אבל בשעות, אם תתפוס, תתפוס. ויש לי גם עוזר שאפשר לארגן פגישות, אבל זה לא דרך התוכנית. אנחנו עם, אנחנו... יש לנו איזה כמה שאלות כאן, יש לנו גם איזה שיר שאני הולך להשמיע לכם, אבל לפני כן יש לי פה שאלה על, יש לי בעיה שאני אוהב להתווכח, זה מאוד מפריע, מפני שאני חייב לנצח בוויכוחים הללו, ואם אני לא יוצא צודק, הלב שלי מתפוצץ. אם אתה לא יכול לתת עצה, אם אתה יכול לתת עצה, עודה לך מאוד. אז קודם כל, כמו שאני אומר, כאשר בן אדם יודע את הבעיות שלו, אז זה כבר חצי מהפתרון, ואני מציע שאתה תלך למישהו שיעזור לך, קאוצ'ר קוראים לזה, אני לא יודע מאיפה אתה, אולי מירושלים, אז יש לי גם להביא לך מישהו, אבל כעיקרון אתה צריך בן אדם כזה מנטור, בן אדם מאמן שיאמן אותך איך באמת להוריד את המינון הזה של הנצחנות שלך. כי יש באמת הרבה אנשים ש... אנשים מבקחנים הם אנשים שנמאסים על, על, על הסובבים שלהם. זה בסדר להתווכח, אבל וקחן הוא אחד שאתה לא יכול לצאת לו ראש, כי הוא חייב לנצח. אז גם בלימוד בחורים מועסים בו, כי אי אפשר ללמוד עם בן אדם כזה, כי ברגע שהוא ננעל על איזה סברה, אפילו סברה טיפשית ביותר, הוא ייתקע בעד הסוף, אז הלימוד שלו לא אמיתי. בבית אי אפשר לחיות עם בן אדם כזה. תשפר את זה, כדאי. יש פה עוד אמא שכותבת שהיא מרגישה שהיא הייתה, היה לה רע בינה לבין עצמה, אם היא אמא די טובה, וכשהיא שמעת המבחן אז היא יכלה לענות כן על כל אחד מהשאלות. ואני רוצה להגיד לכם שגם אנשים שלא ענו כן על כל השאלות, אבל על חלקם הגדול הם גם הורים טובים, ויכול להיות שהמבחן הזה אולי קצת מחמיר כי הוא דורש, אבל באמת אם אתם תתעוררו מהמבחן הזה שאותו בתחילת השעה אמרתי, ותדעו פשוט להקשיב לילדים, לתת להם את המקום שלהם, אני חושב שאתם תראו הרבה הרבה נחת מהם, ואתם תראו את ההתקדמות שלהם. אני רוצה בשלב הזה להשמיע שיר של מישהו שהיה פה בתוכנית, אפילו היה סיפור עליו. מדובר ביוסי ליפשיץ, בחור שקיבל מתנה, ככה הוא קורא לזה, הוא על כיסא גלגלים, והוא סיפר את סיפורו, הסיפור גם הופיע בספר אנשים מספרים על עצמם שש, עכשיו, המלחין, המחנך, הרב מאיר פנט, ששמע את הסיפור של יוסי ברדיו אצלנו, הוא התקשר אליו ואמר לו, אני רוצה להפיק איתך שיר לכבוד האדמור, זכר צדיק לברכה. אדמור מני דבורנה כמובן. השיר יצא עכשיו בזיין באדר ביורצת של האדמור, ומי ששר אותו זה יוסי ליפשיץ עצמו. כן, זה שהיה פה בתוכנית, בנם חביב מאוד, מצחיק מאוד, שלוקח את המתנה שלו למקום הכי הכי טוב שיש. הוא אפילו מרצה בעקבות התוכנית הזו, מזמינים אותו להרצאות, כי יש לו הרבה הרבה מה ללמד את כולנו. השיר שהוא שר זה וזוכר חסדי אבות, הוא הביא גואל לבני בניהם, זכות אבות יגן עלינו. יוסי ליפשיץ המתוק, אנחנו רוצים לשמוע אותו, ונמשיך לאחר מכן בטלפונים 1-900-52-92-93. יוסי ליפשיץ.
כל חיי תמיד איתי.
כן, אנחנו חוזרים אחרי פרסומות, יש הרבה פרסומות לתוכנית הזאת, יש כאלה שואלים. אז קודם כל, יש הרבה מאזינים ששואלים אותי עם הסיפור שסיפרתי על אבא שלי, אז קודם כל דעו לכם, אם על כל הסיפורים שאני מספר כאן הם עליי, אז ככה, ההורים שלי, הם נמצאים בין כאן לבין לשמיים כמה פעמים, ואחים שלי כולם מושפזו חס ושלום, ולי יש בעיות בכליות ובכבד ובלב ובאיפה שלא תרצו, אבל מה לעשות, הסיפורים שלי שאני כותב הם סיפורים אמיתיים אבל על אנשים אחרים. וכשאני מספר סיפור על עצמי, למשל על הכפתור, אז אני אומר, זה סיפור שהיה לי. אבל יש כאלה שנכנסים באמצע הסיפור ובטוחים שכשאני אומר אבא שלי, אז בואו ככה נעשה מראש, אני לא אכפת לי מי שנהנה לחשוב שזה אני, אז אני נותן לו את זה בכיף, לא רוצה להחזב אותו. אבל מי שרוצה באמת לדעת מה קורה, אז שיקח את כל הסיפורים, הם פשוט מסופרים בגוף ראשון. זה המייחד את הסיפורים שלי על אחרים. והם פשוט, גוף ראשון פירושו שבן אדם מספר, כאילו את הסיפור, כותב את הסיפור כאילו הבן אדם עצמו מספר את זה. זה קורה בילדים מספרים על עצמם, וזה קורה גם באנשים מספרים על עצמם. אז קחו את זה בצורה הזאת, זו העברה הראשונה. בנושא של אנשים שרוצים לדעת איך להיות טובים עם הילדים שלהם, הם רוצים את הרשימה הזאת, ואני רואה את זה פה הרבה, אני מקבל פה הרבה הודעות כאלה. אני פרסמתי את זה ביתד נאמן, זה גם פורסם בכמה אתרים. מי שרוצה איכשהו, פשוט תרשום בגוגל מבחן הכפתור, ואז הוא יקבל את זה. יש פה שאלה על בת ארבע שישנה עם שתי מוצצים. אני לא מבין בדיוק את השאלה, אז מה? אני חושב שאפשר לתת לה, קודם כל להפסיק עם המוצץ. מוצץ אחד אני בכלל נגד לגמול בינתיים, אבל שתי מוצצים גם אני לא חושב שיש איזה בעיה עם זה. אבל אני לא מוכה גדול במוצצים, אז בואו נשאיר את זה כך. בגן של ביתי מתגמלים הרבה בממתקים, הדבר מפריע גם בעניין החינוכי וגם בעניין הבריאותי. למה צריך סוכריות בגן? אי אפשר לתת למדבקה או צעצוע, אחר כך גדלים להיות מבוגרים שמתגלים את עצמם באוכל, אין שליטה להורים בנושא הזה. גברת יקרה, ילדים אוהבים ממתקים, וכל ניסיון ככה למנוע אותם מזה הוא לא ניסיון נכון, הוא לא פייר. גם כן ילדים צריכים ממתקים, ולא את כל הניסיונות שלנו והפחדים שלנו לא הייתי מציע להפיל עליהם. פשוט תני לה מה שנותנים בגן. אני בדיוק סיפרתי איזה סיפור על ילדים שההורים שלהם פשוט הפריעו להם, לא נתנו להם לאכול כמעט כלום, איזה טופו, אני יודע מה, והיו להם שכנים שפשוט הצילו אותם. אז בואו, אל תהיו הורים שצריך להציל את הילדים שלהם, תנו לילדים שלכם ממתקים, במידה לא יקרה שום דבר. כמו שאתם שמים לב, אני לא יוצא מהצרידות שלי. אנחנו נשמיע כאן שיר, אתם ממש תסלחו לי. איך? אוקיי, אופר הלוי, לא הבנתי משהו זרק לי פה באוזניות. ג'ק טקטה, אוקיי, אופר הלוי, בוא ניכנס לאווירה של פורים, קדימה, זהו, בואו תרקדו ידיים למעלה, רגליים למעלה, עונם עכשיו 12 בלילה, צרודים, לא צרודים, הנה.
רבי חד נפלא,
אוי לא.
שלימד אותי איך להיות בשמחה, תפש אותי בצד, לחש לי את הסיסמה, תמיד כשאתה עצוב תגיד רק ג'ק טקטה, 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 ג'ק טקטה.
אמרתי לך לא בפולנית, כליגר.
תפס אותי שוטר על עבירת תנועה, נסעתי לקניות על המדרכה, שאל אותי תגיד מה יש לך להגיד לגנתך, נחשתי לו בשקט ג'ק טקטה, 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 ג'ק טקטה,
כזק
כזק
זקת וזקת זקת קטע ביחד יוצלנו זקת קטע זקת קטע זקת קטע זקת כזק כזק קטע אהו מרקוביץ מרקוביץ בוא תראה שמעוול אני מרביץ פה
מנגל אתה מרביץ פה
מעוול מעוול של הסלסולים השם מצאתי תקלה שנועה וחשודה ממש בלי עין רע וככה אני ככה באמצעה חופה התחלתי לפזמם לי תזקת קטטה זקת קטה זקת קטה זקת קטטה זקת קטה זקת קטה זקת קטה זקת קטטה זקת קטטה זקת 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 קטטה ועם העצבות תוקפת אותך פזמם גם אתה תזקת קטטה אל תתבייש חביבי שחרר את הסיסמה כי היום כולם שרים זקת קטה זקת קטה זקת קטטה זקת קטה זקת קטה זקת קטה זקת קטטה זקת קטטה זקת קטה זקת קטטה זקת קטה זקת קטה זקת קטטה זקת קטה זקת קטה זקת מפליטה זקת קטה זקת קטה מטבוחה ומפליטה זקת קטה זקת קטה זקת קטה זקת קטטה זקת קטה זקת קטה זקת קטה
תשמע טוב אז קודם כל אנחנו נשאר לנו איזה שתי דקות לסיום השידור, עוד מעט פורים, יום רביעי בלילה, חמישי, שישי, חבר'ה תקשיבו, יש כאלה שלוקחים את פורים ככה בשתי קיצוניות, יש כאלה שלוקחים את זה עד הסוף, מאבדים כל רסן, מאבדים את צלם האנוש, שותים עד אובדן הכרה, חושבים שהכל מותר והכל אפשר להגיד, ויש כאלה שככה הפוך, הם לא מתאים להם שום דבר, כל פוזה, לא מתאים להם יותר מדי להיות שמחים, או יותר מדי לעשות. אני מציע לכולם, כמו התוכנית הזאת בדיוק, דרך האמצע. תשתו קצת, אולי אפילו קצת יותר מקצת. תהיו שמחים, תהיו מבוסמים. אבל שימרו, שימרו על, בכל אופן, ככה בתוך השחרור הזה, אל תעשו פוזה, שלא יהיה פוזה. פוזה לא... אבל גם לא פריקת עול מוחלטת או פריקת צלם האנוש. תדעו לכם שבפורים באמת באמת אפשר לראות את הבן אדם. ואני מסתכל על בן אדם לשתי הצדדים. בן אדם שיותר מדי ככה, מה שנקרא שומר על הפוזה, אני גם רואה את זה לא תמיד טוב. כי מותר לבן אדם קצת להשתחרר. ובן אדם שלגמרי זורק מה שנקרא... זורק לגרים ומרשה לעצמו להישפך על הכביש ולדבר שטויות. אגב, אפשר ללמוד מהשטויות של אנשים מדברים, מי הם ומה הם. אז שימרו את זה, ובוא תעשה לי את הז'קה תקתה ככה ברקע, למה אתה מביא לי את הדיכרון הזה? אז אנחנו, אני אומר לכם, באים אליי הרבה אנשים בפורים, אני שוטה טיפה, מעולם לא הצלחתי להשתכר, מעולם. אולי בגלל שאני ככה, אבל פה זה לא, לא, בלי פוזות, בלי עניינים, יוצא קצת מהשגרה המעונבת, או המותר ככה להיות חם יותר לאנשים, אני חם גם בחיים, אבל יותר ככה משוחרר, ואני אומר לאלה הלא משוחררים, תנו לעצמכם קצת ג'קטקטה כזה, בפורים, ולאלה היותר מדי משוחררים, תרגיעו. אז אנחנו מסיימים פה את התוכנית, תודה רבה לשי פופובסקי, תודה רבה לדוד קליגר, תודה רבה לכל המאזינים, לאורחים שפה באולפן הגיעו אלינו פה מאשדוד, אז שיהיה לכם שבוע טוב, פורים שמח, ממש 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 שמח, כאן חיים ולדר, ככה מגיש אותם לפורים, מקווה שיהיה שבוע הבא קצת יותר פחות צרות.